בלימודנו הקבוע במבוא לתורה שבעל פה. אנחנו בסיומה של הסקירה של ספרות ההלכה. ספרות ההלכה מבחינה פורמלית, אנחנו מדברים בתקופה של המאה השנים האחרונות, עסקה הרבה בספרי קיצורים. אז מלבד הספרים של המאה ה-19 שדיברנו עליהם, הקיצור שולחן ערוך ועוד, אז נציין מספר ספרים שהתקבלו הרבה בציבור. המפורסם שביניהם ספר משנה ברורה. ספר משנה ברורה של החפץ חיים, שדיברנו עליו כבר בשיעור שעבר, גם הסברנו את המבנה של הספר. יש ספר שבטעות חושבים שהוא המשנה ברורה הספרדי, זה ספר כף החיים. מדוע זה בטעות? קודם כל, מאיפה נובעת הטעות? זה בגלל שהוא מודפס בצורה שדומה למשנה ברורה. גם אצלו יש שם שולחן ערוך עם באר הגולה וכו'. אז מבחינת המבנה הצורני, הצורה של הדפוס, זה נראה כמו משנה ברורה. אז אומרים, הנה, יש משנה ברורה של הספרדים. זה אומנם לא נכון, זה ספר חשוב, אבל לא קבע לעצמו מעמד מרכזי, מכריע, כמו המשנה ברורה אצל האשכנזים. יש ספר בן איש חי שהתקבל הרבה מאוד אצל יהודי בבל, של רבי יוסף חיים, וגם ספר ערוך השולחן של רבי יחיאל מיכל אפשטיין, גם הוא מליטה, שגם הוא התקבל הרבה. זה פחות או יותר הספרות המצוין, נדבר גם על ההר. ספר שתילי זיתים שאצל יהודי תימן. בקיצור, יש ופסקי מעריץ. בקיצור, להרבה עדות, לא לכולן, יש ספרי קיצורים של הלכות שנכתבו על ידי גדולי ישראל. במחצית השנייה של המאה ה-20, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם יש ספרות חדשה שמקבילה למדינת ישראל. למשל, ספר קיצור שולחן ערוך השלם של הרב רפאל ברוך טולדנו. שגם בטעות אלה שאינם מכירים את הספרות, אז אומרים, זה ספר קיצור שולחן ערוך של יהודי מרוקו. זה לא נכון, זה אחד הספרים שנכתבו במרוקו, גם אם הוא נקרא בשם קיצור שולחן ערוך השלם. יש ספר מקור חיים השלם של הרב חיים דוד הלוי, הרב הראשי של תל אביב, שיש לו יתרון גדול מבחינה, הייתי אומר, פדגוגית. אני בדרך כלל ממליץ למי שלומד הלכה בפעם הראשונה, לגשת ללימוד ההלכה דווקא מתוך הספר הזה, מקור חיים השלם. מדוע? משום שא' הוא ידידותי למשתמש, הוא לא מבלבל את המוח עם הרבה פרטים. דבר נוסף, הוא נותן מבוא לכל קבוצה של הלכות, הוא מסביר את היסוד הרוחני שעומד ביסודה של ההלכה. ג' הוא משתדל כמה שניתן להביא את דעותיהם של הספרדים ושל האשכנזים. טוב, על כל הלכה והלכה ניתן להתווכח. הספרדי הזה יגיד, לא, זה לא הלכה ספרדית. האשכנזי יגיד, זה לא הלכה אשכנזית. אבל מבחינת, נגיד, היכרות ראשונית, יש הרבה מעלות בספר הזה, דווקא במהדורה של החמישה כרכים, דהיינו, השלם, ולא המקוצר. שהמקוצר, עם כל מעלתו שהוא מביא את כל ההלכות של המקור חיים, אבל שמה שוב חוזרת אותה בעיה שיש בקיצור שולחן ערוך של הרב גנצווי. ששם יש הרבה הלכות, אחת אחרי השנייה, ואתה לא יודע מה עיקר ומה תפל, מה שורש ומה ענף. וזה חבל. יש גם ספר שהתקבל הרבה מאוד, דווקא בענייני הלכות שבת. שמירת שבת כהלכתה של הרב נויביר צ'ליטה, שהתייעץ הרבה מאוד עם הרב שלמה זלמן אוירבך בכתיבת הספר. טוב, זה ספר בעיקר של ההלכה האשכנזית, יש לו שתי מהדורות, אחת מהדורה ראשונה עם הרבה קולות, מהדורה שנייה עם הרבה חומרות, אחרי שהעירו לו שהוא מקל יותר מדי. אי אפשר למצוא את המהדורה הראשונה בשוק, לכן צריך לחפש את זה בחנויות לספרים משומשים, מאוד מעניין לראות את ההבדלים. איך אדם צריך לנהוג היום? לפי הרב שלו.
לא, אם הוא
הולך לפי... אני מסביר לך, אדם לא פוסק הלכה מספרים. הלכה פוסק, אדם פוסק הלכה מהרב שלו. אם הרב שלו יגיד... מה?
אם הוא תקוע. בשבת ואין לו...
אדם תקוע בשבת.
כן, צריך ספר.
צריך. כל ספר שהוא. כל ספר שהוא, לא משנה. העיקר, נגיד, אז הוא יפסוק בטעות כפי הדעה שנדחתה. הדעה שנדחתה היא גם דעה שאתה נדחתה. כמו שאמרו, ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. זאת אומרת שבשעת הדחק, אחד הדברים שמדחק זה כשאין לך רב לשאול, זה שאתה סומך על הספר הראשון שמגיע לידיך. אבל זה בדיעבד שבדיעבד. לך תחילה אדם צריך לפסוק לפי הרב שלו. יש אחד מחשובי הפוסקים בדור האחרון, הרב עובדיה יוסף, גם הוא כתב הרבה ספרי הלכה, וגם לאחרונה יצאו ספרי קיצורים של הלכותיו על ידי בנו, הרב יצחק יוסף, קוראים לקיצור הזה בשם ילקוט יוסף. ילקוט יוסף ספר פופולרי, אך עם הרבה חסרונות שאינם באים להמעיט ממעלתו. רק יש, צריך לדעת דבר אחד, שבספר ילקוט יוסף אין לך המהלך הכללי של ההלכה, זאת אומרת, זה הלכות קטועות, אחת, 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 אתה לא... זה, זה ההלכה פה, ההלכה שם, אין לך המהלך הכללי של ההלכה. אמנם למטה יש משהו אחר, יש הרחבה של אותה ההלכה שנכתבה שם, אבל אין לך את המערך הכולל. ב' לא תמיד זה דעתו של הרב עובדיה יוסף בעצמו, זה הדעה הרבה פעמים של בנו, בניגוד לדעת אביו, אז זה דבר שצריך להיות מודע, גם בנו תמיד חכם. יש גם קיצור שולחן ערוך של הרב מרדכי אליהו, שהוא הצמיד את הלכותיו לספר קיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד, וכך שאפשר גם לדעת את דעתו של הרב אליהו מתוך הספר הזה. מדי פעם, עכשיו יוצאים כל הזמן ספרים מקוצרים פה ושם, ורבים מאוד. כשבאופן כללי, זה בעצם הטרנד העיקרי של ההלכה בימי. בנוסף לכך, יש, לא קשור לקיצורי ההלכות, שתי יצירות הלכתיות גדולות של הדור האחרון. היצירה ההלכתית הגדולה של הדור האחרון, האנציקלופדיה התלמודית. האנציקלופדיה התלמודית לענייני הלכה, זה השם השלם שלה, האנציקלופדיה התלמודית לענייני הלכה, היא כמין סיכום של כל הסוגיות כולן בכל נושא שהוא בספרות התלמודית, ממשה רבנו ועד היום. לא רע. המפעל הזה החל על ידי הרב מאיר בר אילן, בנו של הנציב מוולוז'ין, ועל ידי הרב זווין, והוא ממשיך עד עצם היום הזה. כן? יש רבנים חשובים ששותפים לכתיבה, בעזרת השם, הנינים שלנו יראו את סיומה של האנציקלופדיה. אני אופטימי. כן. עוד יצירה הלכתית חשובה, זה יש גם פה... אגב, זה לפני כן, האנציקלופדיה התלמודית תואמת את ההגדרה של הדור שלנו מבחינת הספרות ההלכתית בתור דור המאספים. זאת אומרת שאנחנו אוספים את הדעות, אוספים את הכל, כל הרכוש של כל הדורות. יש לנו גם האמצעים הטכנולוגיים לדבר הזה, אבל יש גם נטייה בנפש כזאת להיות הדור המאסף. אז האנציקלופדיה התלמודית, עוד דבר חשוב, ספר הלכה ברורה וברור הלכה מת הרב קוק. הרב קוק התחיל את המפעל, עכשיו יש מכון הלכה ברורה שממשיך את המפעל הזה. בעזרת השם עוד 30 שנה גם כן הם יגמרו את כל השס כולו. למה הכוונה? הם עוברים פשוט דף דף בשס ומצמידים אליו את הספרות ההלכתית, כך שיש חיבור של הלימוד התלמודי, גמרה עם ראשונים ואחרונים, יחד עם תמצית הספרות ההלכתית על כל דף ודף. כשזה מתחלק לשני חלקים, האחד הלכה ברורה, שזה סיכום קצר של כל ההלכות, של כל השס כולו, את זה הרב קוק עשה בעצמו, ויש בירור הלכה, שזה סיכומי הסוגיות שמכון הלכה ברורה עוסק בו.
באיזה ספר הרב קוק עשה את זה?
באיזה ספר הרב קוק עשה את זה? על מחברת. הוא לקח מחברת ריקה, כלומר הוא לא לקח ספר שקיים, הוא לקח מחברת לבנה. הלכה ברורה, כך נקרא הספר. כמה כרכים זה? לא יודע, ראיתי פעם את זה בישיבת מרכז הרב, זה ממלא איזה ארון ברזל אחד שלם כזה. כן.
יש גם הלכה ברורה של הרב יוסף...
בסדר, אני לא דיברתי על זה. משהו אחר, זה לא ספר מקיף. כן, בבקשה.
אמר קודם שכשאדם נמצא בלי רב להגיד לסוף לו ולבד, הוא אמר, אז ייקח את הספר הראשון שיבוא לידיו. נו. ממנו באותו מקרה. הרב אמר, אני הבנתי, למד את זה מרבי שמעון, משות אותך קורא לסמוך עליו,
נכון? נכון.
אז הרב אסביר, איך עומדים את זה מזה? אני לא יכול.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר ככה, שאני אמרתי שאדם שאין לו רב לשאול ייקח את הספר הראשון שמזדמן לידו, ואתה אומר שאני אמרתי שאני לומד את זה מזה שראוי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. זה לא נכון, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שאדם שאין לו רב יפסוק מהספר שמצוי בידו, ואת זה למדתי מרבי יוסף הלוי אבן מיגש. כן, גם מובא בסתי חמד שאדם יסמוך על הפסקים שמגיעים לידו, גם אם הוא לא מכיר את סוגיית התלמוד וכו' וכו'. ולא זוכר מי כתב את זה, אחד מגדולי הפוסקים, שגם הרעבד שחלק על הרמב״ם, זה שהוא לא הביא את מקורותיו, גם הוא הרעבד, אם היה נחפז, היה פוסק לפי המשנה, לפי המשנה תורה. נגיד שהרעבד פתאום יש לו בעיה ואין לו זמן להסתכל בתלמוד ובכל הסוגיה, אז יכול, גם הרעבד היה מסתכל במשנה תורה ופוסק לפי זה. זאת אומרת שבשעת הדחק עושים דבר כזה. עכשיו, מה שאני הזכרתי את רבי שמעון בשעת הדחק זה משהו אחר. זה כדי לתרץ קושיה על הדין הזה. איך יכול להיות שאתה תפסוק לפי אותו ספר, אולי הספר הזה הוא דעת מיעוט ונדחה מן הפוסקים? נכון? זאת הייתה השאלה. ועל זה עניתי שיש לנו כלל שסומכים על דעת מיעוט בשעת הדחק. וזה גם כן שעת הדחק שאין לי את מי לשאול. זה מה שאני אמרתי. לא, כי יש לנו כלל שאף על פי שאין הלכה כרבי שמעון, אבל ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אז זה העיקר. כן. יש מצב שבאנציקלופדיה התלמודית שכחו ערך בהתחלה. איפה אני יודע? כן, יש מצב. מה, אנחנו בני אדם, לא? כן? פתאום שכחו א' 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 אינסטלטור. בסדר. כן. אם אדם לומד הלכה, זה דבר אחד, יש לימוד ויש פסיקה. אני לומד את ההלכה, אני לומד את הגמרא, את הבבלי, ירושלמי, תוספתא, גאונים, ראשונים, אחרונים, לומד, לומד, מקשה קושיות, מתרץ. אחר כך אני שואל את עצמי, מה עושים? מה עושים? אני הולך לרב של המקום. הוא אומר לי, מה עושים?
ואם אני יודע, נגיד, שהרב פוסק, סתם לדוגמה, לפי היעקוד יוסף,
אתה יודע שהרב של אותו מקום פוסק לפי ספר מסוים, אז אתה רשאי לפתוח את הספר ולפסוק לפי זה, כי הרי זה כאילו שהרב אמר לך מה שכתוב בספר פלוני תעשה. זה החלטה של הרב של המקום שהוא רוצה לסמוך על אותו ספר, משהו אחר. כן, טוב, אז זה לגבי כן. עכשיו יש עוד יצירה תורנית חשובה של דורותינו, זה פירוש המשניות לרבי פנחס קהתי ופירוש התלמוד של הרב עדין שטיינזלץ. שוב אתם רואים מגמה כללית כזאת של איסוף החומר והפיכתו לידידותי למשתמש, זאת אומרת לפופולרי. יש כל מיני אחר כך חיקויים מפה משם וזה, אבל אני אומר, אני מדבר על היצירות היסודיות. יש כל מיני חיקויים, ואנחנו מדברים כעת על היצירות היסודיות.
יש לדעתי, כי שטיינזלץ זה סברה ממש במילים, ושטיינזלץ זה רק תרגום של המילים,
בצורת... כן? תתווכחו ביניכם.
אני שאני אמרתי.
בסדר, תתווכחו ביניכם. הוא עכשיו מתווכח איתך, אז מה, תגיד לו לא להתווכח. אני מתווכח איתך. טוב.
זה נכון או לא נכון?
טוב, ובכן, זה לגבי הספרות ההלכתית. עכשיו, במקביל לזה, יש גם ספרות שבקושי דיברנו עליה, שראשיתה עוד בתקופת הגאונים, והיא מלווה את ההלכה מדורי דורות. זאת ספרות השאלות והתשובות. הציבור חושב שעיקר הפסיקה ההלכתית נמצאת בספרי הפסיקה, המקוצרים, כשמצד האמת, עיקר הפסיקה נמצאת בספרי השאלות והתשובות. או בקיצור, שוט. שוטים, כן? שאלות ותשובות, ספרי שוט. כן. עכשיו, בספרות השו"ת צריך גם לדעת להבחין בין תפל לעיקר. כלומר, יש ספרי שאלות ותשובות שהם עמודי ההוראה, ויש ספרי שאלות ותשובות שהם פחות עמודים, שוליים יותר. אז גם זה חוכמה מסוימת לדעת להבחין מה ספר עיקרי ומה ספר תפל. אגב, גם ספר שהוא לא עיקרי, יכול להיות שהוא הצודק. כלומר, יש לנו כלל בלימוד ההלכה שמה שחשוב לנו זה לא מי אמר, אלא מה האמת. ואז יכול להיות שענקי עולם אמרו דבר אחד, בא מישהו קטן שיק, הוא אומר, יש לי קושיה, והוא מוכיח שהם טעו, אז ההלכה תהיה כמוך, זה בסדר. כן? בבקשה.
אם אדם, לדוגמה, הוא
בספרות השו"ת ויש לו בעיה מסוימת והוא פוסק על פי זה, האם זו טעות? תלוי. אם הוא יודע שהרב אמר הדעה תרא של אותו מקום פוסק הפוך מאותו שו"ת, הוא לא רשאי לעשות כך. אבל אם הוא לא יודע, אז הוא יכול לעשות כך, כן? אם אדם בקיא, שהוא רואה את הראיות. מה שמעולה בספרות השאלות והתשובות, זה שמובאות הטענות. כן? כלומר, תרים את הקלפים על השולחן. זה לא אחד אומר, שמה, יש לי רוח הקודש, הלכה היא כך. לא, זה לא רוח הקודש. אלא הוא אומר, הנה, כתוב כאן בגמרא, יש לי קושיה, יש לי תירוץ, התוספות אמרו כך, הרשב"א אמר כך וכו'. בסוף מגיע למסקנה.
אז אותו אדם יכול ללכת דוגמה, למה הדעה של אותו מקום להגיד לו, למה אתה...
מותר להתפתח עם אמר הדעה, כן, ודאי. מותר להגיד לרב כך וכך. אני זוכר שפעם אחת הייתה לי איזה בעיה בליל שבת, פה בשכונה, ורציתי להתיר משהו. ולא היה לי את מי לשאול, ליבי היה נוקפי, לא ידעתי. אז הלכתי לאחד הרבנים של השכונה, אמרתי לו, אני רוצה לעשות כך וכך. אז הוא חשב, הוא אומר, תשמע, אם אתה תיקח את זה על עצמך, זה בסדר. ככה הוא אמר. הוא לא רצה להתיר. כן. אבל אם תיקח על עצמך, זה בסדר. כי הוא שמע את הטענות שלי. כן, בבקשה.
שאב אומר הרב מרדכי, שיהיה בריא, אמן.
כן.
ואתה לוקח את הקיצור הזה שלו, אתה לא רואה דברים כמעט שלו. והרוב זה...
אתה שואל על הספר של הרב מרדכי אליהו? Okay. למה? הספר של הרב מרדכי אליהו הוא ספר שהוא מביא את דעתו. עכשיו, מה זה דעתו? הוא אומר, דעתי כבן איש חי פה, ככף החיים שם, כמשנה ברורה שם. בסדר, הרי כשאדם אומר הלכה, הוא בכלל לא ממציא הלכות חדשות. זה הלכות של הקדמונים, אלא מבין כל הקדמונים, הוא אומר לך. זה סגנונו של מרן הרב מרדכי אליהו, שהוא מקצר, כדי להקל על הלומד. זאת מעלה גדולה, הוא יודע לצטט, אם הוא היה רוצה, אני מצטט לך את 30 הפוסקים שדנו בנושא הזה, ומדוע הוא הכריע כמו פלוני. בסדר. עכשיו הוא, הרב מרדכי אליהו, הוא לא רוצה להלאות אותך, הוא רוצה שהספר יהיה שימושי. לכן הוא כתב, הלכה, כך.
זהו. אבל אם אתה לא, זה כמעט כלום.
אז מה קושיה? מה קושיה?
קושיה כאילו, אתה רוצה לראות חומר, כי... קח למשל את הספר של הרב עובדיה יוסף.
נו.
אתה רואה ספר רב.
אבל מה ההבדל?
מה ההבדל?
מה ההבדל? זו אותה כמות הלכות.
גם שם הוא דווקא קופטים.
לא, גם ספרים שמעריכים, זו אותה כמות של הלכות. רק שפה זה בעריכות.
הוא מתייחס לפעמים רק כל הדף על איזה נקודה.
בסדר, אבל בסוף יש רק נקודה אחת, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם ספר מעריך מאוד כדי לבאר נקודה אחת, אז מדובר על הלכה אחת בסוף.
לא, באותו דף למשל יש הרבה מאוד הלכות.
כן.
והוא תופס על אחד ומתייחס
אליו בצרה. קשה לי להבין את מהות הקושיה. בבקשה, מה השאלה?
שתי שאלות קטנות. הראשונה היא, למה צריך לכל דבר לשאול את הרב? אבל הם
השתגעו
מזה בסוף.
אהה, כן.
תלמד כמו שצריך, תדעת עליך, איפה שאתה מתקשר,
שאלת
הרב, מה זה
כל
פעם אתה
צריך לשאול את הרב?
כבוד הרב, יש
לי
שאלה אם
הוא
צריך ככה, כבוד
הרב, כבוד הרב, לא, אתה צריך... טוב, עד כאן השאלה הראשונה. והשאלה השנייה היא,
למה צריך כל כך
הרבה
ספרות
הלכה? הם לא יכולים את הכניס, בגלל עצמם בכל אחד לפחות הדברים של עצמו, אנחנו צריכים מיליון ספרים להתבלבל לגמרי בסוף, מה זה היה מזה? עד כאן שתי שאלותיך. עכשיו אני אחזור, כתוב כאן, בבקשה, מכבוד הרבנים, לחזור על שאלות התלמידים בכיתה, לטובת צופי השיעור בבית. ללא החזרה לשאלות, חלק ניכר מהשיעור עלול להיות לא מובן, תודה רבה. אז אני חוזר על שתי השאלות. השאלה הראשונה, למה כל דבר צריך לשאול את הרב? האם ברבנים לא התבלבלו בסוף? ומה זה כל הזמן? כבוד הרב, כבוד הרב, תלמד כמו שצריך, אם יש לך משהו שלא הצלחת לפתור, תלך לרב. עד כאן השאלה הראשונה. שאלה השנייה, למה זה מצחיק? אני פשוט חוזר על השאלה שלו. שאלה שנייה, למה צריך כל כך הרבה ספרות הלכה? מיליון ספרים, שיהיו סגורים על עצמם הרבנים ביניהם, וימסרו הלכה אחת. עד כאן שאלתך. השנייה. לפני שאני עונה, אני קודם כל אסתכל פה. למה כי זה אם לא, זה יקפוץ. מהם העקרונות של מחלוקת על דורות קודמים? לרב, בוקר טוב, אם רב המקום הוא חבדניק ואני ספרדיה, האם הוא יפסוק לפי אותי ספרדי או לפי לחותיו החבדניקים? טוב. אז קודם כל, לגבי העקרונות של מחלוקת על דורות קודמים, זה יש לנו כללים. למשל, אם אתה מוכיח שהדור הקודם טעה, אז אתה יכול לחלוק עליו. אם אתה לא יכול להוכיח שהוא טעה, אלא אתה אומר, יש סברה לכאן או סברה לשם, מה שהכריעו הקדמונים הוא הקובע. ואם זה תקנה, אז בכלל, אתה לא יכול לבטל תקנה, אלא אם כן יש לך בית דין שגדול מינו בחוכמה ובמניין, או שיעשה דנה, שכיוון שהתנאים של החיים השתנו, מן הסתם מתקני התקנה לא התכוונו בתנאים כאלה. עכשיו לגבי הרב, אתה ספרדי והרב של המקום הוא חבדניק. רב חבדניק כמו כל רב, צריך לפסוק לפי ההלכה, שזה של הספרדי הוא יפסוק לפי הלכותיו, לאשכנזי לפי הלכותיו, לתימני לפי הלכותיו. ככה צריך לעשות הרב החבדניק. מה אתה רוצה?
אני מבין למה ללכת רחוק, לדוגמה של הרב מרדכי אליהו, מהתשובה המצומצמת, עכשיו באתר של הרב לא עוד בשאלות ותשובות, שאלה של 10 שעות,
ותשובה של 3 מילים. אתה אומר שגם אני עונה בקצרה. בסדר, הלאה. עכשיו לגבי שתי שאלותיך. לגבי השאלה הראשונה, למה צריך לשאול את הרבנים הלכה? סיבה פשוטה. כי התורה שבעל פה עוברת דרך הרבנים. אז אין ברירה אלא לשאול אותם. עכשיו, למשל, או אפשר לשאול מה הסבא או הסבתא עושים. זה בדרך כלל מה שצריך לעשות. למשל, במשפחה שלי, תמיד היה מקובל, כל פעם שהייתה שאלה בהלכה, היינו שואלים את עצמנו קודם כל מה סבא עושה, ואחרי זה הלכנו לראות בספרים למה הוא צודק. לא האם הוא צודק, אלא למה הוא צודק. זה גדול גדול, מי שיש לו מסורת, אז לא צריך לשאול את הרבנים, כי המסורת חיה בקרבו. עכשיו, זה שהיום צריך לשאול את הרבנים כל דבר, זה בגלל שבהרבה מקומות פסק החוש של המסורת. דבר נוסף, גם אם אדם לומד כמו שצריך, כן? וזה לא כל אחד מסוגל לזה, גם כשאדם לומד כמו שצריך, הרי יש סברות לכאן וסברות לשם. צריך לדעת מה מכריעים. כיוון שההכרעה היא תלויה ברב של המקום, צריך לדעת מהי סברתו של הרב של המקום. ג', האם הרב השתגע? תשובה כן, הרב השתגע. ד', הרב צריך פשוט לתת שיעור בהלכה בקהילתו, ואז יבלבלו לו פחות את המוח. אבל יש רבנים שבאמת מעדיפים לתת אוטונומיה לתלמידיהם, יגידו, אתה דבר רק אם יש לך שאלה קשה תבוא אליי. אבל זה בהחלט מתאים יותר לחברות מסורתיות שבהם החיים היהודיים המשיכו להתהוות בכל מילות עוקפן. לא כן בימין. מה? חברה שבה יש מסורת ברורה מדורי דורות, משפחה שבה יודעים טוב טוב את הדברים, אז אין צורך לבלבל את המוח לרב, כי כולם יודעים. בסדר? לא, דתיים מהבית היום זה מאוד בעייתי. כי הדתיים מהבית היום כבר החליטו שההלכות של אבותיהם זה לא בסדר. היום אנשים הולכים לישיבה, חוזרים הביתה, מתחצפים לאבא ולסבא, ואומרים, מה שאתה עושה זה לא בסדר, כי הרב שלי בן ה-22 לימד אותי שאתה בן ה-80 לא יודע כלום. כן? ברור, זה קצת בעיה. אז זה... מה? זה הרבה בעיה. כן, אז צריך קודם כל פה לעשות איזה ריסט, כן? שאנשים ידעו שקודם כל ההלכה זה מה שעושים בבית. אחר כך, אם באמת יש משהו שבשעת סופר דחק יש לך איזה בעיה, תלך תבקש מהרב שלך שימצא לך מקור למה שהסבא שלך עושה, ולא ההפך.
ואם המסורת עוברת בצורה שגם הוא למד את זה מאותו רב ב-22, הוא קיבל את זה במסורת, הוא קיבל את זה בטעות.
אין דבר כזה טעות, אין טעות במסורת.
יש, אני לדוגמה מכיר במקרה מסוים שנתקלתי, לא היה אותי, כן, אבל שבן אדם אכל, נגיד, פרי עם שטף אותו ולא ניגן.
לא, אז מה?
לא, אז אני ידוע שזה נקרא דבר שדיבולו, אני אומר לי, לא, אצלי בבית לא נהגו ככה.
זאת ההוכחה, מה שאתה מספר עכשיו הוא ההוכחה למה שאני אומר. שאתה ראית אדם ששטף פרי ולא נטל ידיים, נכון? ואתה אומר, ידוע שדבר שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיים, נכון?
לפי הספרים,
אבל לא לפי ההלכה.
לא, אבל
הבנת מה שאני אומר? לפי הספרים, אבל לא לפי ההלכה. אתה שומע מה שאני אומר? אני אומר שאתה טעית ולא הוא. אני אסביר לך למה טעית. כי אם כל ישראל, כמעט כולם, לא נטלו ידיים על פרי שטיבולו במשקה, למרות שזה כתוב בפורש בשולחן ערוך, סימן שזאת לא ההלכה. אתה מבין? כך כותב החיי אדם, שלא נהגו ליטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה. פעם הרב מרדכי אנטבי במכון מאיר, שאל את הרב אברהם שפירא. אמר לו, כבוד הרב, צריך ליטול ידיים על דבר, על פרי שנשטף? אז הוא אמר לו, תסתכל טוב טוב, עכשיו עומד לידך החיי אדם, והוא אומר לך שלא נהגו, מי אתה כדי להגיד לו לא?
אם הצד השני היה עומד מרן ואומר לו את זה, אז מי הוא שיגיד לו כן, לא?
בקהילה של מרן השולחן ערוך, ודאי שנטלו ידיים. ויש עדיין קהילות שעושות את זה. אבל אני אומר, אתה, זה בדיוק העניין, הבן אדם אמר לך, אצלי בבית לא עושים את זה. הוא צדק. הבנת? אגב, אני אספר לך, יש רבי שלום מסס, שהיה רב ראשי של ירושלים, רב ראשי של מרוקו. דן בהלכה הזאת, באחד מהספרים שלו. דבר מדהים, הוא כותב סדרה של רבנים, מראשוני הראשונים ועד אחרוני האחרונים. דור אחרי דור, שכולם אומרים, זה לא בסדר שלא נוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה. מסקנתו של רבי שלום אומר, אם כן, אתה רואה שכולם צעקו ולא נענו, אז הלכה היא שמותר. בסדר?
רגע, אז עכשיו, הרב, לגב... רוב עם ישראל יצערנו הרב מחלל שבת, אז אם ככה שבת זה לא בהלכה?
לא, זה לא קשור. אתה שואל שאלה יפה, האם זה שכל ישראל היום מחללים שבת, אז, זה אומר ששבת איננו הלכה? לא נכון. למה? כי מחללי השבתות לא חושבים שזאת ההלכה. הם לא חושבים שההלכה היא שמותר לחלל שבת. הם חושבים שהם לא רוצים לקיים את השבת. עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, מדוע הרבנים לא סגורים על עצמם, מדוע הם כל אחד מוציא ספרים? סיבה פשוטה. כי אין לנו היום סמכות שמכריעה בהלכה. אין לנו סמכות הכרעה, אין לנו סנהדרין. נקים סנהדרין, יהיה בסדר. אז נוכל להגיד, מכאן ואילך, חולצים תפילין של יד בעמידה, או בישיבה, תלוי מה שיחליטו. או מכאן ואילך, בשר צריך להיות חלק, או לא צריך להיות חלק, לפי מה שיחליטו. ואז נוכל לאחד את ההלכה, אבל אנחנו בינתיים רחוקים מזה, וזה הסיבה של הסבל הרב שאנחנו עוברים היום. עכשיו, יש פה רעים, אלו, אלו, אלו. יש פה כמה שאלה. מצטער. הרב יכול לתת דוגמה לקהילות עם מסורת בריאה? כן, כולן. כבוד הרב, שלום. אם אדם הוא ללא מסורת ידוע, האם הוא יכול לבחור את העדה שאליה הוא רוצה להשתייך? כן. הרב חוזר ואומר כי יש לשאול את רב המקום, מניין היתר לרב לפסוק לפי למי שאינו בן מקומו, דוגמת שוט אש-אמס, אינטרנט, דפי עיתונות ותוכניות רדיו, מה המשך? וכולי. וכולי כתוב? בסדר. וכולי. יש אלה שנותנים תשובות ב-SMS וכדומה, מניחים שגם הרבנים של הקהילות זקוקים לתשובות SMS האלה. לצערנו הרב, זה הרבה פעמים נכון. מה אפשר לעשות? שפעם היו אומרים בישיבת מרכז הרב, איך אני יכול להיות רב של קהילה? הרי אני לא למדתי כלום. אמרו, לא, תיקח את הטלפון של רב אברום שפירא. בסדר, אז זה המציאות. כן, בבקשה. נו, מה אתה רוצה?
גם שהרב אמר קודם שאם מישהו עכשיו יבוא ויגיד מה, ואיך לא כמי שעל דורות קודמים ובאיך שהם טעו, אז ילכו על פיו.
נכון.
אבל הם כבר לא פה כדי להמשיך להתווכח איתו, יכול להיות ש... רגע, יש לנו שאלה. יכול להיות שבאמת בדור הקודם הספיק להם שתי שורות כדי להוכיח שזה נכון. היום התרבו כל מיני עניינים, הוא בא והוכיח שזה, אבל הם ממשיכים להתווכח איתו.
שאלתך היא שאלה נפלאה. אני רוצה לחזור על השאלה. דיר מעוז שואל את השאלה דלהלן. אני אמרתי לפני כן שאם יש לי הוכחה שהדורות הקדמונים טעו, אני יכול לחלוק עליהם. אבל הם לא פה מסכנים, אלה שאתה חולק עליהם כדי להתווכח איתך. אולי יש להם תשובה לקודשות שלך. אולי הספיק להם בשתי שורות כדי להסביר מדוע דבריהם הם נכונים. ואתה, שאתה רחוק יותר, פחות חכם מהם, אז אולי בגלל זה אתה לא מבין את דבריהם. אז מי אתה כדי לחלוק עליהם? עד כאן השאלה. נכון? תשובה. נכון, אתה צודק. כלומר, אנחנו באמת לא יודעים מה הם היו עונים לנו, וייתכן שהם היו חכמים מאיתנו, לא רק איתנו, בטוח שהם היו חכמים מאיתנו, וידעו גם להצדיק את דבריהם. אבל, הם ענקים, אבל אין לדיין אלא מה שאינו רואות. הוא כבר נאמר בגמרא, גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו כרבי מאיר, ומדוע לא פסקו הלכה כמותו, לפי שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. אז מה אומרת הגמרא? רבי מאיר חכם מכולם, וכל הקושיות שיש עליו הוא יכול לענות עליהן. ואף על פי כן, לא נפסוק כך. מדוע? כי אנחנו לא מבינים. והתורה לא אמרה לנו לפסוק על פי מיסטיקה או על פי גודל הגלימה או הזקן של הבן אדם, אלא לפי מה שנראה לך. למרות שייתכן מאוד שיש להשיב על דבריך. מובן? כך דרכה של תורה. וכך מובא בשאלות ותשובות יחווה דעת של הרב עובדיה יוסף, שהוא התווכח פעם, הוא נתן שיעור בפני רבנים, תלמידי הבן איש חי. בעניין שיעור עיסה לחלה, והוא חלק שם על הבן איש חי. הוא אמר, הבן איש חי אומר ששיעור חלה זה בכך וכך, ואני אומר בכך וכך. אמרו לו הרבנים שישבו שם, אבל איך אתה חולק על מרן הבן איש חי? הרי הוא אמר כך. אבל אמר לי, כן, אבל יש לי קושיות עליו. אז ענו על הקושיות שלו. מה עשה עובדיה יוסף? ענה על הקושיות של הקושיות שלו. בסוף אמרו לו, אתה יודע מה, אין לנו מה להשיב. אבל, אף על פי כן, הלכה כבן איש חי. מדוע? כי מה נדע אנחנו שהוא לא ידע? עד כאן קושי, כמו קושייתך. ענה להם הרב עובדיה יוסף, לא כך היא דרכה של תורה, והביא להם כ-10 ראיות מן הגמרא, שאדם קטן חולק על אדם גדול, אפילו שהוא רבו ואביו, כמו רבי יהודה הנשיא שחולק על רבן שמעון גמליאל אביו ורבו, ברגע שיש לו ראייה נגדו. וכך תמיד עשו הפוסקים במשך כל הדורות, עד הדור הזה. בדור הזה הוחלפו כללי ההלכה, והיום פוסקים לפי תמונות בעיתונים. שהרב הזה הוא כל כך מהודר, כל כך מרשים, והוא דיבר כל כך יפה, שבטוח הלכה כמותו. למה? כי הוא גדול הדור. כן? על זה נאמר, תולה ארץ על גלימה. כן. אבל לא כך דרכה של תורה. מה נעשה? אגב, יש משל בהלכות נידה, יש איזה תשובה מאוד, יש איזה פסק מאוד מעניין של השח, הסבתי כהן על השולחן ארוך, ששם הוא מביא הלכה שכתבו כל הראשונים, והוא אומר, כולם ביססו את דבריהם על רבנו חננאל, וכולם לא הבינו את רבנו חננאל כמו שצריך, ואני אסביר לך מה רבנו חננאל אומר, ושם השח חולק על כל הראשונים, והלכה כמותו. פשוט. אז השח הוא מאחרונים, עם כל גדלותו. מה עושה זוג נשוי
של אחד יש מסורת והשני בא עם הלכה שהוא למד?
מה עושה זוג נשוי? מה עושה זוג נשוי? אין שום בעיה, בזוג נשוי הלכה כמו הבעל. כן, בבקשה. לכן אשכנזיה שמתחתנת עם ספרדי, יופי לספרדיה או להפך. ולא צריך התרת נדרים. לא יספרו לי סיפורים. מה זה הסיפור הזה, התרת נדרים?
יכולה לאכול אורז.
בלי התרת נדרים יכולה לאכול אורז. אין שום דבר כזה. לא שמענו ולא ראינו אצל אבותינו שברגע שיש ניסוי בין שתי עדות צריך התרת נדרים. איפה התרת נדרים? איפה נולדת? כן, בבקשה. רגע, זה שאלה פרטית? בסדר.
אבא שלי, לגבי מה שאמר, אבא שחבר שלי הוא ג'תי, אבל הוא לא אדוק כקרד כמחמורה. וזה מתחת למה שאמר הרב קודם, שבדור הזה באים עם אנשים שפטירים שלמדו אצל הרב בן 22, ואומרים לאבא מה זה לא לומדים ככה. אז אם האבא של אותו חבר הוא לא שומע כאלה כבחמורה, אז מה הדרך נכון לעשות?
אתה שואל, מה קורה עם העברת מסורת במשפחה שלא שומרת קלה כבחמורה? תשובה, הלכה כאותה מסורת. אלא אם כן יוכח ממש שזה לא נכון. אבל תדע לך שדווקא המסורות שמועברות על ידי משפחות חילוניות או חפיפניקיות הן הרבה יותר אמינות. מדוע? כי הבן אדם הוא לא תלמיד חכם, אז הוא לא יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה. הוא לא עושה חשבונות. כן? אז הוא יודע שככה היה. כן, בבקשה.
ידוע שהבן איש חי הגיע בחלום לרב עובדיה יוסף.
כן, טוב, מכיר את כל הסיפורים האלה, נו. אז מה?
לא פשוט.
נו, אז מה?
בכל אופן, אחד כמו הבן איש חי מגיע בחלום, זה...
הסיפור הזה שאתה מספר, הוא הוכחה לגדלותו של הבן איש חי, והוא הוכחה לגדלותו של הרב עובדיה יוסף. בסדר? אני חוזר על הסיפור, כן? שהבן איש חי הגיע בחלום לרב עובדיה יוסף, ואמר לו, למה אתה חולק עליי? כן? מה פתאום אתה כותב את הספר הליכות עולם שבו אתה חולק עליי? והרב עובדיה המשיך לכתוב את הספר. בסדר? מה? אז מה? אנחנו פוסקים על פי חלומות? אני חייב יותר בזה, יש תוספת מפורשת, נכון? אדם חולם, ובלילה מגיע אבא שלו, אומר לו, תשמע, בעץ השלישי, בפינה שמה של הגינה, מתחת לעץ, יש סכום כסף כזה וכזה. אני התמנתי. אבל תדע לך שכל הכסף הזה זה של מעשר שני. הבן אדם קם בבוקר, שוטף את הפנים, הולך, חופר, מוצא בדיוק, בדיוק במקום, בדיוק את הסכום הזה. מה הוא עושה עם זה? מעשר שני או לא? ההלכה אומרת, מותר להשתמש. למה? דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים.
אבל הם העלו אותו לעשירות.
יש להם מוכן
חבר, זה חלק נכון. מה? לא, מה? זה חלום, אתה תפסוק על פי חלום? כן, בבקשה.
מה אם יש לו...
האם תהיה זה מחלוקת אם פוסקים על פי חלומות או לא? כן, כן, כן. בסדר, אני יודע, אני יודע. בסדר, שלא לדבר על שוט מן השמיים, מה אתה עושה עם זה? גם כן, מה אתה אומר?
אין לו מסורת אבות, לפי איזה רב...
אדם שאין לו מסורת אבות, אין דבר כזה. איזה יהודי אין לו מסורת אבות?
לא, מסורת אבות שכמה...
פעם הגיע למכון מאיר בחור, הוא אומר, תשמע, אבא שלי חילוני, אני בעל תשובה, אבא שלי חילוני, סבא שלי חילוני. מה אני צריך לנהוג בהלכות? האם להתפלל ספרד או אשכנז? אמרתי לו, מאיפה סבא שלך הגיע? הוא אומר, הוא הגיע מרומניה. טוב, אז רומניה זה באמת בעיה, כי ברומניה היו קהילות כאלה, קהילות כאלה. אמרתי לו, תשאל את סבא שלך, איך ישבו בבית הכנסת? האם ישבו שורות שורות, או שישבו מסביב לטבע? כן? כי אם זה שורות שורות זה אשכנז, אם זה מסביב לטבע זה ספרד. אז חזר, הוא אומר, שאלתי את הסבא, הוא אמר שישבו שורות שורות. אמרתי לו, תתפלל אשכנז. אין דבר כזה אדם שלא מסור. הוא היה מבסוט כי זה יותר קצר.
הדבר הזה,
אין
דבר. הדבר הזה לסדר
ישיבה. סליחה, אין דבר, רק אין הלכה בזה?
יש שלושה הלכות של הרמב״ם, זה
אם נוטה. סליחה, אין הלכה כיצד להושיב את הספסלים בבית הכנסת?
זה הדשא של הרמב״ם, של זה שאומר שכולם משורות.
רגע, אין הלכות בזה? אתה פעם מצטט רמב״ם. אז מה, אם שלושה הלכות של הרמב״ם זה לא הלכות?
לא, אבל הוא לא אומר את החטא הזאת.
מי אמר שהם פסקו יש, חוץ מדעת הרמב״ם יש עוד דעות, נכון? אז מנהג האשכנזים להושיב שורות שורות, מנהג הספרדים לשים מסביב, מנהג התימנים גם זה וגם זה, נכון?
ביחד.
ביחד. כן, לתת שירות. ויש סברה מאחורי הדברים האלה, זה לא סתם, הדברים האלה משמעותיים. אז הנה הדוגמה, לפי זה אתה יכול לדעת. עכשיו החסידים הם, שימצאו את נוסח ספרד, הם גם ימצאו את המנהג של הספרדים לשבים מסביב לטבע. ועל זה המסנגדים עשו להם הרבה בעיות, זה לא כך פשוט. אז כך שבהחלט יש מקום לפסוק על פי מה ש... על פי סדר האישיות בבית הכנסת.
מה העניין של הסדר
האישיות? העניין של זה פשוט מאוד. אם אתה מתפלל שורות שורות, זה סימן שהשכינה נמצאת במקום ספר התורה. זאת אומרת שהתורה היא מקור הקדושה. אם אתה סובב מסביב לטבע, סימן שהקהל הוא מקום הקדושה. משתחווים אל הטבע, אל האמצע.
אם זה גם וגם.
אם זה גם וגם.
זה
הרמה
שחשוב על זה לפני חודשיים.
כן, עכשיו זה אחדות בין תורה לישראל.
לדוגמה, מה
אתה אומר? זה לא בכלל תימנים, זה המקור.
בקשר למסור, לדוגמה, אם עבודתך כבר אינם, וידוע לך ש...
אדם...
איזשהו שלב, זה השושרת המשפחתית נפסקה המסורת של אבותיו.
אדם לא יודע מה מסורת אבותיו, אתה אומר. אדם לא יודע. אני לך לפירה בו. פשוט מאוד.
כשהוא עובר, אז הוא לוקח את הכל, הוא יכול לקחת חלקים.
שהוא עובר מאיפה לאיפה?
ממסורת למסורת, או אחד שלא מסורת. אני יכול לקחת חלקים.
אדם שאין לו מסורת, אז הוא הולך לפירה בו. הרי מה זה מסורת? מסורת זה גם רבו.
זה גם רבו.
כן, אז עכשיו, כיוון שאין לו רב, מה שאתה אומר זה בעצם שאין לו רב, אז צריך לכם לבחור לו רב, ואז לפי רבו יעשה.
הכל לוקח?
בוודאי. איך אדם יכול לו לעשות לפי רבו?
אני לא, למשל לא עושה. אני למשל, יש לי מנוי של מפעל הפיס, שהרב עובדיה כותב בפירוש, זה גזל. אני סומך על הרב מרדכי אליהו בשעת
חג. תלוי מי רבך. אם רבך זה מי שאוסר את זה... מה? אני לא מבין, אם רבך המובהק הוא רב פלוני והוא אוסר דבר מסוים, אתה לא יכול לעשות אחרת.
שאלתי שאמרו שאני כן יכול.
אבל העניין הוא שהרב שלך הוא לא מי שאתה אמרת. כי אתה לא בבית כנסת שלו, ואתה לא בקהילה שלו, בשכונה שלו.
לא בזה ולא בזה.
אלא אתה מעריך אותו, זה הכל. אז כיוון שאתה מעריך אותו, זה לא נקרא שהוא רבך המובהק. מה שאין כן, אם הוא היה הרב של המקום שלך, היה רב אסור. בסדר?
אם אתה לדוגמה היום...
כמו שיש לך שאלה, אתה לא מריב לב טלפון. אז זה לא נקרא שהוא רבך.
אם אתה לדוגמה היום נמצא במצב שבחיים שלך, אתה עדיין לא נמצא במקום קבוע. אני אומר, אתה שוכר דירה איפה שיכול להיות...
מה יעשו אנשים שאין להם מקום קבוע? זה בעיה, וזה הרבה אנשים בדורנו. הוא סטודנט, בחור ישיבה, חייל, פה, שם וזה, הוא אפילו לא יודע את הכתובת שלו. אתה אומר לו, מה, איפה אתה גר? הוא לא יודע מה לענות לך. נכון, מה עושה אדם כזה?
נשאר לרב.
לא, זה בהחלט בעיה, זה בהחלט בעיה. אז צריך שיהיה לו רב, טלפונים, אין מה לעשות. כן. כן.
הרב תמיד נותן איזשהו קו מלכה, שכל מה שחזר לנו,
ש... אז הוא יכול להשתמש ב-SMS ובעלונים. כן.
הרב אומר תמיד, כל מה שחזר לנו, שרבותינו אמרו, הוא נכון, ובוא נראה למה הוא נכון. לא הבנתי מתי נכנס החלק שבו אני מתחיל לחלוק על רבי ואני אומר, רגע, היה לי איזשהו מנהג אחר,
או זה
מתי, מתי אני
אפשר
להתחיל
לערער
על הדבר הזה? כי אם היה קו
מנחה
שבו, כל מה,
שנראה,
כל מה שחזר אמרו הוא נכון, בוא נבין למה הוא נכון
ואיך
הוא נכון.
רבותינו ואבותינו, לא הבנתי. לא, רבותינו, חזל. חזל, מה שהם אומרים, לא, למה אתה קורא חזל? לא הבנתי בדיוק.
יש אמרה שחזל בפרקי אבות, יש...
חזל... מה שמחייב את כל כלל ישראל, זה עד חתימת התלמוד. כל מה שממשה רבנו עד חתימת התלמוד, מחייב את כל ישראל. בסדר? מכאן ואילך, כותב הרמב״ם, מי שיגיד משהו, רב כלשהו, אם דבריו מעוגנים בתלמוד, הלכה כמותו. כלומר, באותו מקום, למי ששומע את הוראתו. אם דבריו סותרים את התלמוד, יהיה מי שיהיה, אנחנו לא נפסוק על פי, עד כאן דברי הרמב״ם.
כן, יכול להיות גם שני דברים שונים. מה? שני סימוכים בתלמוד.
אז עכשיו, מה עושים? יש אחד, הוא סומך, הוא למד את סוגיית התלמוד באופן א', השני למד את סוגיית התלמוד באופן ב', אצלו מסקנה הפוכה. מה עושים? הולכים לרב של המקום. פשוט מאוד. ולפי מה שנראה לאותו רב, לפי זה פוסקים.
רגע, רב,
כן.
האם אדם יכול לעשות לעצמו מספר רבנים? רב אחד ללכות ארץ ישראל, רב אחד ללכות ממון. יכול להיות אפילו שאותו רב דווקא מתמצא בדברים האלה ולא בדברים אחרים.
אתה שואל, האם אדם יכול לעשות לעצמו רב לעניינים אלה, רב לעניינים אלה? באופן עקרוני לא, אבל. היה לפעמים מצב כזה, בכמה קהילות, זה מצב אומנם מקולקל אבל קיים, שמינו רב רק לעניינים מסוימים. למשל, רבי חיים בבניסטי, בעל כנסת הגדולה, היה רב בקהילת איזמיר, בטורקיה. אמרו לו הקהל, תשמע, אנחנו מכירים אותך, שמענו שאתה מחמיר מאוד בדיני איסור ויתר, לכן אנחנו ממנים אותך רב לדיני ממונות. אבל בדיני איסור ויתר יש לנו רב אחר. אז זה באמת גרם לקלקול גדול שם בקהילה, אבל לא משנה מה קרה שם. אבל
זה
כן, אבל זה הקהל. זאת אומרת, אם אתה מלכתחילה ממנה אדם לעניין זה וזה, אז משהו אחר. למשל, היום מקובל, אני לא יודע אם זה טוב שזה כך, אבל ככה מקובל, שאני ממנה את הרב ליישוב, לא לענייני השקפת עולם. למה? ככה היום אנחנו דור חצוף שחושב שהשקפת העולם הוא יכול מעצמו לקבל. אז לכן, זה לא סותר, כלומר, אין בזה בעיה שאתה פוסק לא כמו, בענייני השקפת עולם, לא כמו הרב של המקום.
זאת אומרת, כשמנים רב זה כמו שאולי עושים בכנסת.
אבל, בזמן. מה?
זה כמו שעושים בכנסת, תנאי א', תנאי ב', תנאי ג'.
אם אתה מקבל מישהו עליך, הכל לפי התנאי שאתה התנית. בעיקרון, אם אתה לא מתנה שום תנאי, הרב הוא אחראי על כל דבר. למשל, הרב קוק בקהילה שלו בליטה, הוא היה אפילו בודק איזה ספרים האנשים קוראים. הוא נכנס לבתים של המשפחות, ובודק איזה ספרים הם קוראים. כן? אז אנחנו רחוקים כבר ממצאים כאלה. טוב. שאלה ראשונה, השואל שוהם כתובת שאלה, אבל לא כתובה שאלה. שתיים, יש תוספות ביצה י"ז עמוד ב' אחרי שהביא רי הוכחות לדחות את שיטתו של רבי מותם מכל מקום אומר רי לא מלעני ליבי לעבור על דברי דודי האם יש מקום לכבוד בפסקת הלכה או בפסיקת הלכה זה שרי לא מלאו ליבו לחלוק על רבי מותם דודו זה לא בגלל הכבוד אלא בגלל הערכת חוכמתו של דודו. אומר, אם רבנו תם אמר דבר כזה, אף על פי שיש לי קושיה על דבריו, אני כל כך מעריך את החוכמה של רבנו תם, שאני מעריך שהוא היה יכול לענות על דבריי. ולכן לא מלעני ליבי לחלוק עליו. זה הכוונה. זה משהו אחר. אז זה לא מצד הכבוד, אלא זה מצד החוכמה. כן, בבקשה.
אדם שאין לו איזשהו סדר של המסורת, עדיף שילמד את המסורת מאיפה שהוא בא, או שיסוד על פי הרב?
שאלתך, יש בה סתירה פנימית. אתה אומר, אדם שאין לו מסורת, האם כדאי שילמד את המסורת?
במובן הזה שהיא נקטעה.
היא נקטעה, מה זאת אומרת היא נקטעה? הוא לא יודע...
נאמר, אביו, סבו, חילוני.
אבל הוא יודע מה היה סבא רבא שלו.
בסדר, אבל הוא לא יודע איך...
אם קוראים למשל גליקסנברג, אז הוא יודע שהוא אשכנזי. נכון? אם קוראים לו סוויסה, הוא יודע שהוא ספרדי.
לא, אבל בסדר, ספרדי, אבל יש כל מיני...
האם קוראים לו סוויסה, הוא יודע שהוא מרוקאי. אם קוראים לו מורד, אז הוא יודע שהוא עיראקי. מה כל כך מסובך בזה?
כן. איזה כוח היה לאשכנזים ולספרדים לבטל את המנהגים על התלמודה של התלמוד בשבת,
בספר הקודם? טוב, זה באמת שאלה גדולה. אבל זה שאלה פרטית. כן, מאיפה לקחו הספרדים והאשכנזים את הכוח לבטל את ההלכה של התרגום? כן, הרי הלכה מפורשת בתלמוד, שכשקוראים בתורה, צריך לתרגם כל פסוק. נכון? אצל התימנים זה נמשך, כל שאר קהילות ישראל נעלם. זה, על זה יש דיון של רבי יהודה אבן קורייש. רבי יהודה אבן קורייש היה מגדולי המדקדקים בצפון אפריקה, בעיר תיארט. בתקופת הראשונים. אז הוא באמת כותב נגד ביטול המנהג. הוא כותב נגד ביטול המנהג, אבל כל ישראל ביטלו, מתוך טענה שהרי למה חכמים תקנו את התרגום? כדי שהציבור יבין, כי הציבור דיבר ארמית. אז אמרו סברה, כיוון שהציבור לא מדבר ארמית, לא שייך לתרגם. זאת הסברה, וזה נשאר בכל זאת מנהג תרגום ההפטרה בהרבה קהילות. שהרבה מקומות תרגמו הפטרות, אולי לא כל הפטרה של כל שבוע, אבל חלק מן ההפטרות תרגמו. עד היום הזה הפטרה של תשעה באב, הפטרה של שמיני של פסח, יש כמה הפטרות שנהגו בתרגמה. שתי שאלות. מדבריך ניתן להבין בטעות, כי המנהג תמיד ונצח. חשוב בכל זאת לבדוק היטב, כי ידועים מקרים שבהם המנהג נולד מאילוץ ולא מהלכה. זה כמו כל דבר. אפשר להגיד שיש 0.25% של מנהגים מוטעים. וגם מנהג שהוא מוטעה, לא תמיד כדאי לבטל אותו. כי לפעמים הטעות מצילה מבעיות. יש סיפור מפורסם, הרמ"א, רבנו משה איסרלס, מי לנו גדול כמו, מגדולי הפוסקים בכל הדורות, רבנו משה איסרלס, כשהתמנה כרב בקרקוב, שבפולניה, קהילה חשובה. בשבת הראשונה שהוא שימש שם כרב, בסוף התפילה הגבאי אומר, מזל טוב למשפחות א', ב' וג'. ניגש אליו הרמ"א, אומר, מה זה? יש להם שמחה, משהו? אומר, לא. זה אומר שהשבוע הנשים בקהילות, במשפחות האלה, צריכות לטבול. אז הוא היה מזועזע. הוא אמר, אל תעשה את זה יותר, זה לא צנוע וכו'. אז בסדר, הגבאי הפסיק. אחר כך באו הבלניות לרמ"א, אומרים לו, כבוד הרב, נשים לא באות לטבול. מה עושים? אז הוא הלך ובדק, אמרו לו אנשים, כן ודאי, אנחנו לא טובלות אם לא אומרים לנו מזל טוב בבית הכנסת. אז הוא חזר וחידש את המנהג כדי שלא יהיה בלגן.
מה זה? ברור את זה של אנשים?
לא משנה, אתה צריך לדעת מה המצב. צריך לדעת, הגדלות של בני של רבנים זה שהם יודעים את המצב של הקהל. אתה לא צריך לדבר על קהל תיאורטי, צריך לראות את הקהל במציאות. מה יקרה? אם אתה תתקן דבר הזה וזה, מה יקרה? כן? יש הרבה דברים כאלה. כן. כמו שכתב מרן אחידה, שפעם אחת הוא הסתובב בתשעה באב אחרי הצהריים, במילאנו שבאיטליה. ראה נשים מחפשות בתשעה באב אחרי הצהריים. אני יודע, אני יודע. גם סבתא שלי הייתה עושה. ראה נשים מחפשות בתשעה באב אחרי הצהריים, שזה איסור מוחלט נגד דין הגמרא, כל מה שאתה רוצה. אז הוא אמר, אסור לחפש. דרש בבית הכנסת. אחר כך הוא שומע נשים, כשהוא עובר ברחוב, מצביעות עליו מתלחשות. אז הוא ככה מסתובב, שומע מה הן אומרות. מה, באמת הרב אמר שהמשיח לא יבוא? בוודאי, אני שמעתי אותו, הוא אומר שהמשיח לא יבוא. אז הוא אומר, אני לא אמרתי את זה. הוא אומר, כן, אתה אמרת לא לחפש, אנחנו מחפשות כי המשיח בא. אז הוא דרש בבית הכנסת שיחפשו בתשעה באב אחרי הצהריים, ולכן נהגו כל הנשים הספרדיות בתשעה באב אחרי הצהריים מנקים את הבית, כמו פסח.
אבל חתוב, אנחנו היינו ישראל גם עם זה.
לא, זאת אומרת למה? הוא אמר שעדיף שלא יקלקל, שיעברו על איסור קל דרבנן, מאשר שיתקלקל להם יסוד באמונה. אחד משלוש עשרה עיקרים. הרבה יותר חשוב. אז כך שזה לא כך פשוט, גם מנהג מוטעה לא לבטל אותו. לא כך פשוט הדבר. טוב, שאלה הבא. איך יפסקו הלכה לעתיד לבוא? א', מה רצוי בטווח הקרוב? ב', מה יעשה מלך המשיח? הוא יהיה תלמיד חכם או בעיקר מלך? השאלה השנייה, אני לא הבנתי מה קשורה לעניין, אבל טוב, איך יפסקו הלכה לעתיד לבוא? לפי הרבנים, מה רצוי בטווח הקרוב? שלא לבלבל את המוח. זאת אומרת, לא, באמת, זה חשוב, שאנשים, אתה יכול לסוק לעצמך מה שאתה רוצה. דבר אחד, אל תעיר הערות לשני, כי אף פעם אתה לא יודע למה השני עושה. כן. במיוחד בדור הזה שלא מבינים בזה.
באמת, כבר יש טעות שהוא עושה טעות?
אתה לא יודע אם הוא עושה טעות. מה אתה, איך אתה יודע שזה טעות? כי אתה החלטת, לפי מה שאתה
למדת.
אתה
מניח את התפילה של ראש לפני של היד.
טוב, זה יוצא מן הכלל. טוב, בסדר. מה יעשה מלך... אולי יש לו סיבה אגב, למה הוא מניח תפילין של ראש לפני. טוב, מה יעשה מלך המשיח, האם הוא יתן חכם או בעיקר מלך? הוא יהיה בעיקר מלך, והוא יכבל את הרבנים, הוא יקבל מה שהרבנים אומרים. כן? מה עושים? השואל קורא לעצמו אבודים בעיר. מה עושים אם אין רב במקום? אומנם יש רב עיר, החוץ משמו אין לי מושג מיהו. ולא שמעתי שיעור שלו מימי, למרות שכמה פעמים ניסיתי להגיע לשיעור שלו, אך הם בוטלו. הוא בוטל. או לשיעורים שלו, אנחנו בוטלו. טוב, אז בקיצור, מה עושים אם אין רב המקום? אין רב המקום, אז אסור לגור במקום שבו אין רב. ואם הרב, יש רק רב לעיר, אז תרים טלפון לרב של העיר.
ויעלה לך פעם בשנה.
הוא לא רוצה לענות? תלחץ עליו עד שהוא ימנה רבני שכונות. אין מה לעשות. טוב, טוב, זה... המציאות, צערנו הרב, היא שאתה צריך אס-אמס.
יש
אמרה,
הרבה
תרבות
רבנות
חתמות
על ידי הרב הראשי
בישראל, בגלל שהם רבני הרבה. אבל יש גם אס-אמס, כתוב מפורט, מה זה אס-אמס? זה שליח של האדם. כתוב, זה בעצם הנחש. כתוב בראשית רבה, שמש גדול עבד לו לאדם הראשון, שאלמלא חטא היה משגר את הנחש, שולח לו אגרות מקצה העולם ועד קצהו. ולכן קוראים לזה סמך ממס. כן. טוב. כן. זה בשבילי? מבקשים שהרב יקרא לצופים להשתתף בקריאת תהילים. לרפואת הרב מרדכי אליהו שליטה, בצד שמאל של מסך השידור, יש הפניה לחלוקת הפרקים. טוב, אז פה זה לא, אבל במסך בבית, אז יש גם חלוקת הפרקים. ירצון שיזכה רבנו לרפואה שלמה בקרוב.
אמן.
טוב, עד כאן להיום. שלום.
תודה רבה.